אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את תחוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לפרק נוסף של מפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן לוקח אותנו אל נבחי הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. לאורך ההיסטוריה, הרבה חוקרים עסקו בחוויה הדתית לסוגיה, ובין היתר בשאלה מה קורה, כהגדרתו של הפסיכולוג ליאון פסטינגר, When Prophecy Fails, כשהנבואה הגדולה והמבטיחה שהאמונה התבססה עליה לא מתממשת. חלק מהמאמינים דווקא מתחזקים באמונה שלהם כחלק מתהליך של דיסוננס קוגניטיבי, וחלק מהם מתרסקים אל משבר עמוק. מתברר שזה קורה לא רק בדתות. השמאל הישראלי התבסס גם הוא על נבואה גדולה ומעצימה שעמדה על שלוש רגליים, סוציאליזם, לאומיות וחילון. כל אחד מהם בנפרד, אבל בעיקר שלושתם ביחד, היוו את ה-DNA של השמאל הישראלי. אבל כשהנבואה הגדולה של הסוציאליזם הציוני עליה דיברנו בפרק הקודם לא התממשה, היא הפילה ביחד איתה גם את שני הקודקודים האחרים בפירמידה, והותירה את המאמינים על פתחו של משבר. היום במפלגת המחשבות, פרק נוסף ודרמטי במיוחד בתולדות השמאל הישראלי. שלום מיכה.
שלום אפרת.
בפרק הקודם עשינו סוג של זום אין, והקדשנו את כל הפרק לעיסוק בציונות סוציאליסטית. ולמעבר, ברזולוציה די גבוהה, אני חושבת ביחס לרוב העיסוק בנושא המאוד לא פופולרי הזה.
תראי איזה קטע אפרת, פעם זה הדבר הכי פופולרי נכון. בעולם, ועכשיו זה ארכאי, עברו כמה עשרות שנים, והסוציאליזם זה משהו מעבר.
כן, פעם משפחות שלמות היו נקראות כן. על, נכון, על המעבר הזה, על הניואנסים שבין בורוכוב לסירקין לברל כצנלסון, והיום אף אחד לא יודע מה ההבדל ביניהם חוץ מכמה רחובות בגבעתיים. אבל אנחנו הקדשנו לכל הדבר הזה פרק שלם בפודקאסט שלנו.
זה הגנים של השמאל, זה הגנים של השמאל והם גנים מעניינים.
כן, אבל האמת היא שכשמדברים על השמאל, או באופן ספציפי על השמאל שהקים את המדינה, זה לא מתמצא רק בסוציאליזם. זאת אומרת, כשאומרים ציונות סוציאליסטית, בעצם אנחנו יושבים על פירמידה, כי זה בתלת מימד, זה אפילו לא משולש, זה פירמידה שיש לה שלושה קודקודים. קודקוד אחד זה הסוציאליזם, דיברנו עליו בפרק הקודם. אבל יש עוד שני קודקודים. קודקוד נוסף זה לאומיות, או בגרסה המקומית שלנו, ציונות. והקודקוד השלישי הוא חילוניות.
תראי, במאה ה-18 וה-19 באירופה, היו כמה רעיונות שצברו תאוצה. לאומיות היה רעיון גדול שצבר תאוצה. סוציאליזם, על כל הגרסאות שלו, זה רעיון גדול שצבר תאוצה. תנועת הנאורות, ההומניזם, שהוליכה בסוף לחילון, לאתאיזם, הרעיונות הללו צברו תאוצה, ואפרט, לא תמיד ביחד, לפעמים הם התנגשו אחד בשני. באת התנועה שהקימה את המדינה ויצרה סינתזה בין שלושתם, בין לאומיות, חילוניות וסוציאליזם, ויודעת מה אפרת? הגיע שעה שאנשים ישאלו לא מי הקים את המדינה במובן של בן גוריון, חיים ויצמן, לא מי הדמויות שהקימו את המדינה, אלא מה הם הרעיונות שהקימו את המדינה. לרעיונות יש כוח, כמו שלאנשים יש כוח, וכשאנשים מפגשים המציאות משתנה, גם לרעיונות יש כוח. ולמעשה, כשתנועת העבודה והשמאל באופן כללי התחיל לאבד את הכוח שלו, בשנות ה-70, 77 זה המהפך, זה התקופה של ההתפרקות של הסינתזה המשולשת הזאת אל המרכיבים שלה.
הרעיונות האלה, החיבור ביניהם הוא מאוד לא אינטואיטיבי, כי בגרסאות מסוימות שלו, לאומיות יכולה לסתור סוציאליזם, דיברנו על זה בפרק הקודם, חילון יכול לסתור לאומיות. זה מאוד לא אינטואיטיבי שדווקא הם ישבו ביחד, והגרסה המקומית של ציונות סוציאליסטית יצרה את הסינתזה המאוד מאוד מיוחדת הזאת. בפרק הקודם של המיני סדרה הזאת על השמאל הישראלי, אנחנו התמקדנו בקשר שבין שניים מהקודקודים של המשולש הזה, בין סוציאליזם ללאומיות, או בגרסתו המקומית ציונות, נכון? היום אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין שני קודקודים שונים, בין סוציאליזם לחילון.
אז תראי, האבות המייסדים או ההוגים הגדולים של החילוניות הישראלית הציונית, הם לא בהכרח היו סוציאליסטים. אני מדבר על אחד העם, שממש לא היה סוציאליסט, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. המשנה שלהם הייתה חילונית, אומניסטית, עצמאית, את הרעיונות שלהם סינתזו אל תוך הסינתזה המשולשת. וכאן אני רוצה להתמקד דווקא במיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ולא בגלל השם, אלא בגלל שהרעיונות שלהם רעיונות מפוארים ועוצמתיים. אז אולי אם נבין קודם את החילוניות, אחר כך נשאל איך היא משתלבת עם סוציאליזם. על פי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, החילוניות היא בעצם כל הפרויקט הציוני הוא פרויקט של חילון. למה? בגלל שהציונות זה פרויקט שכל תכליתו ומטרתו של הפרויקט הזה, זה לשחרר את האדם היהודי. עכשיו, כשאנחנו חושבים הרצל, אנחנו חושבים על יהודים, נשלטים על ידי לא יהודים, צריך לשחרר את היהודים משלטונם של לא יהודים, ולכן להקים את מדינת היהודים. הציונות זה פרויקט פוליטי, אבל ברדיצ'בסקי מבין שזה חייב להיות גם פרויקט זהותי. אני אגיד לך למה, כי יהודים לא רק נשלטו על ידי גויים, על ידי לא יהודים, הם גם נשלטו על ידי הלכה, ואלוהים, ורבנים, וספרים. כל זה ברדיצ'בסקי לקד במילה אחת, העבר. להיות יהודי, זה להישלט על ידי הרודנות של העבר. יהודי קם בבוקר, ואין לו אפילו את הבחירה החופשית, היכולת להחליט איזה נעל לשים קודם. את יודעת איזה ספר?
ברור.
יש ספר בשולחן ערוך, אומרים לך איזה נעל לשים קודם. דרך אגב, איזה נעל?
ימין.
ימין, כן. ואז אם אתה חושב שאיזה נעל לקשור קודם, זה לבחירתך, אז גם את זה, נכון? קודם שמאל, נכון?
זה כבר רזולוציה גבוהה מדי בשבילי. אין לי זרוחים בנעליים.
יש ספרים עתיקים שעושים רגולציה של כל ההתנהגות שלך, שולטים עליך. להיות יהודי זה להישלט על ידי העבר. עכשיו תחשבי מה זה. יהודי גלותי, לפחות על פי ברדיצ'בסקי, זה אדם שנשלט על ידי לא סמכות אחת, אלא שתי סמכויות, ודרך אגב זה אומר שיש לו שתי סוגים של פחדים, של חרדות. הוא מפחד מהגוי, והוא מפחד מאלוהים. הפחד מהגוי זה שאם אנחנו לא נציית לו, החיים שלנו יהיו אומללים, נכון? והפחד מאלוהים, שאם לא נציית לו, מה יקרה לנו?
הוא דומה, כן, החיים שלנו יהיו אומללים.
רק אולי עם ההבחנה הבאה, הגוי יאמלל את החיים שלי בעולם הזה, אם לא יציית לו, ואלוהים יאמלל את החיים שלי בעולם הבא. לא תחשבי
איזה... הוא גם יכול בעולם הזה.
הוא גם יכול...
גם וגם.
גם וגם. אבל תחשבי אז, בקריקטורה שברדיצ'בסקי יוצר ליהודי הגלותי, זה אדם מבוהל, ויש לו שתי סטים שונים של פחדים, מפחד מהגוי, מפחד מאלוהים, הוא מבוהל, הוא מרצה, הריצוי של הגוי הופך אותו ליצור פתטי, כל הזמן נכנע ומרצה את הלא יהודי, והריצוי של אלוהים הופך אותו לאדם נוירוטי. כל הזמן זה בשרי, זה חלבי, כמה זמן המתנתי, כל הנוירוזה, כל פרטי ההלכה, והנה לך אדם נוירוטי. פסיכולוגית בריא, הוא פתטי והוא נאירוטי, והוא מבוהל והוא כנוע. כל זה, זה קריקטורה של אופן שבו ברדיצ'בסקי, ולא רק הוא, ככה הם תפסו את היהודי בגלות. יודעת מה זה הציונות? זה פרויקט להבראת האישיות של היהודי.
הבראה כפולה.
עכשיו, איך אנחנו נבריא את האישיות של היהודי? תשימו לב, כל הזמן אנחנו חושבים על ציונות מהעיניים של הרצל, חושבים על הציונות כפרויקט פוליטי.
כתנועת שחרור לאומית.
כן. וזה פרויקט פוליטי, להקים מדינה שהייתה קיימת קודם לכן. עבור ברדיצ'בסקי ואחרים, זה פרויקט תרפויטי. זה לרפא את האישיות של היהודי. זה לא לכונן מדינה שלא הייתה קיימת קודם לכן, אלא לכונן אדם יהודי שלא היה קיים קודם לכן. אם נצטט רגע את ז'בוטינסקי, שהוא אומר גזע פסיכולוגי חדש של יהודים. אז אם המצב הגלותי זה להישלט על ידי שתי סמכויות, הפרויקט הציוני זה פרויקט השחרור לא מסמכות אחת, אלא משתי סמכויות. משלטון הגוי ומשלטון אלוהים. By the way, באנגלית זה 2G's, נכון?
כן, the goy and God.
נכון. ואת מבינה אפרת, לכן הציונות לא יכולה אלא להיות חילונית, על פי ברדיצ'בסקי, כי אם זה פרויקט השחרור והיהודי נשלט על ידי שתי סמכויות, את צריך לשחרר אותו משתיהם יחד, והתוצאה היא תהיה שיהיה יהודי ששולט על החיים שלו עצמו. לא נשלט על ידי לא יהודים, לא נשלט על ידי היהדות, תמצאת את זה יפה ברדיצ'בסקי במשפט אחד, עברים אנחנו, ואת ליבנו נעבוד.
זה איזושהי סוג של פרפרזה שאומרת, עברי אנוכי ואת את השם אלוהי השמיים אני אראה, עברי אנוכי ואת ליבנו נעבוד.
מדהים. יונה אומר, אני עברי ולכן אני משועבד לאלוהי, ברדיצ'בסקי אומר, אני עברי ולכן אני משועבד רק לעצמי. אני ריבוני, אני אוטונומי, אני עצמאי, אני מעוות את הפסוק, אני אפילו משחק עם הפסוק בספר יונה. אני חופשי מספר יונה, אני חופשי מהתנך, אני חופשי מאלוהים, את ליבנו נעבוד.
אגב, זה מאוד מאוד מהדהד את הפרקים שעשינו על הציונות הדתית, לפני כמה פרקים אחורה, אם נעביר בספוטיפיי.
כן, כן.
שם דיברנו על זה שהחיבור בין ציונות לדתיות, הוא לא מובן מאליו, הוא מאוד לא אינטואיטיבי, והנה זאת הסיבה. זאת אומרת, הציונות, לפי הגרסה הזאת לפחות, שקנתה לה שביטה והייתה בעצם המרכזית פה, היא כאילו אמרה, הציונות חייבת להיות חילונית. היא חייבת להיות חילונית. עכשיו, הציונות הדתית עשתה איזה טוויסט, והרב קוק, ואם זה מעניין את המאזינים, אז אנחנו שולחים אותם לשמוע את הסדרה לציונות הדתית. אבל הנה, מה שניסחת עכשיו, זאת הגרסה המיינסטרימית והמרכזית של למה ציונות חייבת להיות חילונית.
אבל אני אוהב את ההפוגה שעשית עכשיו, ושואל את זה לציונות הדתית. בגלל ש... הציונות זה כמה דברים. ציונות זה פרויקט שחרור, ואם זה פרויקט שחרור, זה שחרור מהעבר, ולכן זה פרויקט חילוני. אבל הציונות זה עוד משהו. זה פרויקט לא רק שחרור מהעבר, זה פרויקט שיבה אל העבר. שיבה...
לציון.
אל הציון, אל האדמה הקדומה שלנו. שיבה אל השפה הקדומה שלנו. הסתירה של הציונות זה גם מרד, וגם רנסנס, גם תחייה, גם השתחררות מהעבר, וגם שיבה אל העבר.
אבל... האם חילוניות היא רק השתחררות מהעבר? הרי אנחנו יודעים שבאותה תקופה רוחות של חילוניות מנשבות בעולם כולו, ספציפית באירופה. והחילוניות האירופאית היא לא חילוניות של רק במה אני בועט, ממה אני משתחרר או משתחררת, אלא אני חושבת שיש בה, יש בה גם תוכן חיובי מאוד.
בתנועת הנאורות הייתה כל שראתה בחילוניות התבגרות של כל האנושות. למה? אני אתן את זה על רגל אחת. הרבה מאוד מהרוע שיש בנו, מהאלימות שיש בנו, נובעת מבערות. היא גורמת לאנשים להאמין שכל הידע קיים, הוא קיים בספרי קודש, לכן לא צריך להרחיב את האופקים שלנו מעבר לספרי הקודש. המחשבה שכל הידע נעול בספרי הקודש, יש אנשי דת שיודעים את ספרי הקודש, ולכן הם יודעים הכל, מנציחים את הבערות, ואם בערות היא סיבת האלימות והרוע, דת מנציחה בערות, ולכן דת היא סיבת הרוע. היא משאירה אותנו עם האינסטינקטים הכי קמאים שלנו, והראיה, אינקוויזיציה, מסע הצלב, מלחמות הדת, תראי את כל האלימות שהדת מביאה לעולם. עכשיו, אם את מאמינה בתיאוריה, שסיבת האלימות היא בערות, וסיבת הבערות היא הדתיות, חילוניות זה פרויקט מדהים. כי הפרויקט שממגר את הדתיות, זה פרויקט שמביא להתפשטות של האור, שהנאורות... וכך העולם הולך ונהיה יותר משכיל, יותר נאור ויותר טוב. זאת אומרת, הפרויקט של החילון זה פרויקט שיש בו נבואה כפולה. נבואה אחת, ככל שהחילון יתפשט, העולם יהיה יותר טוב. נבואה שנייה, החילוניות מתפשטת. העולם נהיה יותר ויותר מחולן. עד כדי כך, שכפי שפיטר ברגר כותב, במשך תקופות ארוכות האמינו שחילון ומודרניזציה זה אותו הדבר עצמו. ככל שהעולם נהיה יותר מודרני, העולם נהיה יותר חילוני. אז בואי נחבר את זה ביחד. אם חילוניות מתפשטת ובסוף הדת הולכת להיעלם מן העולם, הנחה ראשונה, הנחה שנייה, הדת היא סיבת כל הרוע, מסקנה?
אנחנו הולכים לקראת, עולם טוב יותר, עולם טוב.
עולם לא רוע. כן. שימי לב, זאת בשורה משיחית.
ממש, זה ממש תזה של משיחית על
אחרית
הימים.
נכון, העולם מתקדם, אני הייתה יותר, זאת תפיסת פרוגרס. ושימי לב, רק זאת תפיסת גאולה מעניינת, אנחנו רגיעים לגאולה כקטגוריה דתית, רק כאן, זה לא גאולה בשם הדת.
זה גאולה מהדת.
זה גאולה מהדת.
הגאולה מהדת תביא גאולה.
נכון, נכון. אז שנורא נורא מעניין, אנחנו אוהבים לדבר כאן על לחיות בתוך סיפור. אז אם יש לך סיפור, העבר הוא חשוך, העתיד הוא מואר, והפרוסס של הגאולה זה חילון. כן? התהליך של הגאולה זה חילון, זה ההתפשטות של האור, של המדע, של הרציונליות. והתכווצות של הבערות, והכחדת המיתוסים שמוצאים את כל האכזריות והמפלצות שיש בתוך האדם. אין דת, אז כל הרוע שהדת מביאה בעולם, גם כל זה ייעלם. שימי לב.
אז זאת גרסה חיובית של חילוניות, זאת אומרת, זה לא רק ממה אנחנו בורחים.
שאלת אותי על ברדיצ'בסקי, נכון. כמרד בעבר, נכון. אבל שאלת, לא, לחילוניות יש גם כן בשורה גדולה וגואלת ואוטופית לגבי העתיד. דרך אגב, זה יתממש כל הבשורה הזאת.
זה, כמובן שזה יתרסק בצורה מאוד מאוד דרמטית, כן. כי דווקא המקומות הכי חילונים בעולם, שם צמחה הרצחנות והאכזריות, כן.
נכון, שתי הנבואות של החילון התבדו. א', החילון כבר לא מתפשט יותר, הדת לא נכחדת, יש רנסנס של דת בכל העולם.
כן, הדת עושה קאמבק.
יש לי ספר בבית, God is back, בדיוק התופעה הזאת. אז הנבואה הזאת, שהדת תיעלם, קשלה. הנבואה השנייה, שחילוניות תמיד מביאה מוסר, בוא נאמר ככה, בסין של מאו, ברוסיה של לנין וסטלין, במרחבים האתאיסטיים הם לא היו מרחבים יותר מוסריים, אולי אפילו הרבה פעמים.
אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על המאה ה-20, שהיא המאה של הנאורות ושל החילון, בתור המאה הרצחנית ביותר.
וכאן צריך לומר, אנחנו כל כך רגילים לשאול, מה אנשים דתיים עושים כשהנבואות שלהם מתבדות, כשהנבואות לא מתגשמות. יש ספר מפורסם שקוראים לו When Prophecy Fails. מה אתה עושה כשהנבואה לא התגשמה, כשמתגלה שהרבי מלובביץ' הוא לא המשיח? לגבי הנאורות צריך להפנות השאלה הזאת לחילוניות. מה חילונים עושים שהנבואות הגדולות של הנאורות לא התגשמו? שהעולם לא נהיה יותר מחולן, וגם אם כן, החילוניות לא מביאה איתה יותר מוסריות בהכרח. ההתמודדות עם המשבר הכפול של החילוניות, עם העובדה ששתי הנבואות לא התגשמו, נדמה לי שקוראים לזה פוסט-מודרניזם. המודרניות נוצרה במידה רבה כאכזבה מהדת. הפוסט-מודרניות כאכזבה מהחילוניות כפרויקט של גאולה.
ועל זה אולי נדבר בצורה הרבה יותר מעמיקה, בעונה השנייה של מפלגת המחשבות, נכון. שם אנחנו נצלול לרעיונות כמו פוסט-מודרניזם.
יותר אוניברסליים, נכון, נכון.
נכון, אבל בוא נחזור רגע בחזרה לארץ ישראל של...
כל זה לא הייתה בעיה של הציונים.
בדיוק, בגלל שכל כל התיאור הזה שנתת עכשיו של חילוניות, שבעצם יושבת על נאורות ועל תפיסת טוב ועל פרוגרס גאולי, זה לא כל כך הגרסה המקומית של חילוניות.
אולי זה היה שם, אבל כאן לא הפאתוס של החילוניות הציונית, של החברים של העלייה השנייה והשלישית, שיצרו את האתוס הזה. כי הייתה להם תפיסת גאולה, היה להם תפיסה משיחית, היה להם חזון סוחף לגבי העתיד, אבל הוא היה פחות הנאורות והרבה יותר הסוציאליזם. לא אצל כולם הפרעת, אבל אצל כמעט כולם, החילוניות המולחמת לסוציאליזם. ואם אני אנסה להמשיג את התחושה של החלוצים בבית השיטה, בבין חרוד, בדגניה, בתל אביב, שבאו והקימו כאן את הסיפור הזה. החילוניות שלי, באמצעותה אני מבטא את המרד שלי בעבר. הסוציאליזם שלי, זה הבשורה שלי לגבי העתיד. חילוניות זה מה אני לא. אני לא נשלט על ידי רבנים הלכה ספרים. סוציאליזם זה מה אני כן. יש עולם שאותו אני בונה. אני בונה עולם שוויוני, ללא ניצול, ללא ניכור, מבוסס על סולידריות.
אז הנה יש לנו את ההלחמה הכפולה הזאת, כן? איך הסוציאליזם מצד אחד מולחם ללאומיות, על זה דיברנו בעיקר בפרק הקודם, לציונות ולתנועה הזאת, ועכשיו אנחנו גם רואים איך הסוציאליזם מולחם לחילוניות.
נכון. מולחם, הוא משלים את החילוניות. זו הבשורה החיובית שלי, כשחילוניות זה בשורה השלילית שלי. זה מה אני לא.
ולכן, עכשיו אפשר להבין הרבה יותר טוב, את עומק המשבר כשהסוציאליזם קורס.
בדיוק, כשהסוציאליזם קורס, בעצם גם החילוניות מאבדת את הטעם הטוב שלה.
וגם הציונות, קו נטוי נכון. לאומיות, גם היא נפגעת.
סוציאליזם הופך את הלאומיות מפרויקט של הסתגרות מהעולם לפרויקט בשירות העולם. נכון, זה עשינו. אני לא הולך כאן ומסתגר מהציביליזציה, אני יוצר כאן משהו שיביא ברכה לכל הציביליזציה, חברת מופת סוציאליסטית. במודל הישראלי יהיה מודל לחיקוי לכל העולם. אז הסוציאליזם גואל ומשנה את הלאומיות מפרויקט של הסתגרות מעולם לפרויקט של שירות העולם. והסוציאליזם גואל את החילוניות, כפי שכבר אמרנו. מסתם מה אני לא, פתאום נורא ברור מה אני כן. ומה קורה שהסוציאליזם קרס? הייתה נבואה לברל כצנלסון, שאתה נשמעת כך. חיים כאן בקבוצות, בקיבוצים, והקבוצות הללו הולכים לייצר מופת של סוציאליזם. ודעת מה קורה? ההבנה שהיא דרך אגב הדבר הלוויחה לתודעה העצמית של הרבה מאבות המייסדים, שחברה לא משתנית בגלל יחידים קריזמטיים, אלא בגלל קבוצות קריזמטיות. למקס ובר יש מאמר על קריזמה, ואני חושב שצריך להבין אותו כך, אדם קריזמטי בתוך קבוצה משנה את האישיות של כל הקבוצה. איך? אדם קריזמטי נוכח בקבוצה, כל הקבוצה באופן מודע או לא מודע מחכה אותו מדמה אליו, עד שבאיזשהו שלב האישיות של אותו יחיד נהיית לאישיות של כל הקבוצה. נדמה לי שהשינויים שקצנלסון דיבר עליהם הם דומים אבל אחרים, זה לא אדם יחיד שהאישיות שלו נהיית האישיות של כל הקבוצה, אלא קבוצה קריזמטית. בתוך חברה, מה קורה? כל החברה מדמה אל הקבוצה הקריזמטית. ודרך אגב, אני חושב שזה תיאור די נכון של ישראל הרבה מאוד שנים. הקיבוץ הייתה הקבוצה הקריזמטית, וישראלים אימצו וחיכו במודע או בלא מודע.
או לכל הפחות העריצו.
כן, וזה משנה את כולם. אם אתה מעריץ אנשים שחיים שוויוניים, זה משנה אותך. גם אתה טיפה יותר שוויוני עכשיו, וגם אתה יותר רגיש לעוול עכשיו, וגם אתה יותר חולם לסולידריות עכשיו. אבל יש גם שלב נוסף בתיאוריה של ברל כצנלסון. זה לא רק שקבוצה קריזמטית, הקיבוץ, תשנה את המדינה, כי תחכה אותה, בלי הפעלת כוח, רק מהכוח של חיקוי. אלא ברגע שכל המדינה תשתנה ותהיה חברת מופת סוציאליסטית, אז מה עוד ישתנה?
כל העולם.
כל העולם.
כל העולם ירצה לחכות נכון. את ישראל.
אז הקיבוץ ישנה את ישראל, וישראל תשנה את העולם, והכל מכוח החיקוי. מה קרה בפועל? העולם מתחיל לעבור תהליך של אמריקניזציה, והפרטה, והרוחות של האמריקניזציה השפיעו מאוד על ישראל. ואז שישראל השתנתה, ועברה הפרטה, ועברה אמריקניזציה, ונהייתה יותר קפיטליסטית, גם החברים הקיבוצניקים שלנו הסתכלו על החברים העירניקים שלהם, ומה הם אמרו? אנחנו רוצים גם. והנה, במקום שהקיבוץ ישנה את המדינה, והמדינה תשנה את העולם, נדמה לי שמה שקרה זה...
בדיוק הפוך.
העולם שינה את המדינה, המדינה שינתה את הקיבוץ, הנבואה, לא רק שהיא לא התגשמה, תהליך השינוי היה הפוך לחלוטין. זה, אם תרצי, הטרגדיה של הסוציאליזם הישראלי, שגם הנבואות שלו לא התגשמו. אבל כפי שאת אומרת, שהסוציאליזם הישראלי קרס, אז מה זה חילוניות? אז זה פתאום אין לי בשורה חיובית כלפי העתיד, כמו שיש לי זמרת בעבר? לא ברור לי מה אני כן, רק ברור לי מה אני לא? פתאום חילוניות מרגיש סתם משהו נגטיבי. אני יודע מה אני לא, כבר לא ברור לי מה אני כן. ומה עם לאומיות? אז אם אין לי בשורה שאותה אני מציע לעולם, אז נותרתי לאומיות ללא סוציאליזם, זה מרגיש קצת כמו סתם פרויקט הסתגרות מהעולם. מבינה, קריסת הסוציאליזם מביאה להחלשת הקסם גם של החילוניות וגם של הלאומיות.
אתה יודע, הרי אנחנו מדברים שכל קודקוד כזה הייתה לו כמובן גרסה אוניברסלית. עכשיו, הסוציאליזם בעולם קרס.
נכון.
אבל קריסת הסוציאליזם בעולם לא בהכרח גרמה לקריסה של החילוניות. אפשר להגיד אולי תיאוריות כאלה ואחרות יקשרו ביניהם, אבל זה לא בהכרח קשור. וזה גם לא בהכרח קשור לפגיעה בלאומיות, על אף שגם הלאומיות נחלשה בעולם. אבל
נכון.
פה, בגלל ההלחמה, כמו שהגדרת את זה, בין שלושת הקודקודים האלה, אז הפרת האיזון בעצם ממוטטת את כל החבילה.
טענתי שהדבק שהדביק את שלושת הרעיונות האלה היה הסוציאליזם. ולכן, כשהסוציאליזם התפורר, הכל התפרק.
סרטטת עכשיו בצורה גרפית, הייתי אומרת אפילו גיאומטרית, את הקריסה של השמאל על שלושת הקודקודיו. אבל האמת היא, שכשזה קרה, זה לא חיסל את השמאל.
להפך, להפך. ברגע הנכון, הופיע רעיון קריזמטי, שירש את כל הרעיונות הקודמים. הרעיון של השלום. פתאום סולידריות בין עובדים, זה כבר לא היה החלום הגדול, הוא התחלף מהר מאוד ובלי שאף אחד שם לב, בשלום בין עמים. המיתוס של השלום, מיתוס סוחף גדול, החליף את הסוציאליזם, וככה הוא מנע את קריסת השמאל, יחד עם קריסת הסוציאליזם.
מאיפה זה הגיע? זה, לא צפינו את זה, נכון?
לא צפינו את זה, נכון.
אז אנחנו בפרק הבא של המיני סדרה הזאת על השמאל הישראלי, אנחנו ננסה, או בעיקר אתה, אני מודה, תנסה בעיקר לענות על השאלה, מאיפה הגיע השלום כתחליף לרעיון הקריזמטי הסוחף של השמאל הישראלי, למה דווקא הוא הגיע כשהוא הגיע?
ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים רגע אחד אימפריות
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות, הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. רוצים ורוצות לשמוע עוד? להתווכח איתנו? להציע רעיונות לפרקים חדשים? מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. שם תוכלו למצוא גם קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש. לא ננדנד. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע בעולם הרעיונות, ליובל אונגר, עורכת התוכן, לניר לייסט, עורך הפסקול, וליה לוית על ההפקה. פרקים והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. ובתוך הדפים של הזמן שעבר